כל חי אונליין 93fm.co.il
מגזין שישי עם שימי סגל.
בוקר טוב, שלום רב לכם מאזיני כל חי. יום שישי, מגזין שישי, יוצאים לדרך. איתכם שימי סגל, יחד איתי באולפן, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני ואשר גרייבר על ההפקה. אנחנו חוזרים כעת למתכונת מגזין שישי אחרי חופשת הפסח, וזה הזמן לאחל לכם המאזינים, לכולנו, לכל עם ישראל, שבעזרת השם נזכה לקיץ בריא, לבשורות טובות, וכמובן לישועה קרובה במהרה. חודש ניסן היה קשה מאוד לעם ישראל. מצד אחד חג הפסח והדברים הטובים והנעימים, אבל האירועים הקשים שעם ישראל חווה החל מהמקרה הטרגי והמזעזע של משפחת ססון בניו יורק, השריפה הגדולה ששרף השם דרך האסון הגדול בהלווייתו של פוסק הדור הגאון הגדול הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, ועוד אירועים כאלו קשים ואחרים. עוד אירוע קטן שאני לא יודע עד כמה מכם יודעים וזוכרים, אבל אותו משגיח ממאפיית המצות בפתח תקווה, תושב אלעד, אב לתשעה ילדים, שנהרג באופן טרגי תוך כדי עבודתו כמשגיח כשרות במאפיית המצות בערב פסח. הוא היה פצוע קשה, אנוש, במשך כמעט שבועיים, עד שלאחר חג הפסח הוא השיב את נשמתו. ולא צריך עוד להרבות ולהזכיר לכולם, כולם יודעים שאנחנו כאן מסובבים באויבים, ולצערנו בצרות שמזכירים לנו כל הזמן שאנחנו עדיין בגלות. ימים כאלו, ימי ספירת העומר, ימים שאנחנו יודעים שבהם צריכים להרבות באהבת ישראל, ימים שבהם 24 אלף תלמידי רבי עקיבא נפטרו כתוצאה מאי הקפדה על הנושא הזה של ואהבת לרעך כמוך. כמובן שאנחנו יודעים, וגם דיברתי על זה כאן בשנה שעברה, אולי נדבר על זה עוד בהמשך במהלך התוכניות בספירת העומר, על ההסבר בדיוק. כמובן שזה לא בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו מתעסקים ועוסקים בנושא של ואהבת לרעך כמוך, זה היה משהו אחר לגמרי, אבל עדיין אנחנו מתאבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא באבון הזה של אהבת חינם. והנה ככן, בפרשתנו, שבת אנחנו נקרא את פרשת אחרי מות וקדושים, ובפרשת קדושים מופיע הציווי ואהבת לרעך כמוך. מה יכול להיות יותר ממוקד מאשר הציווי הזה שיופיע במהלך ימי ספירת העומר, וידוע שהוא כלל גדול בתורה, ובאמת אהבת ישראל נחשבת לכללות כל התורה כולה. בעל שם טוב, שהיה מייסד שיטת החסידות, קבע אותה כיסוד השיטה שהוא ייסד. ידוע שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה ידוע כאוהב ישראל גדול, אהבת ישראל העצומה בערה בו, וכל ימיו הוא התעסק בכל להט נשמתו באהבת ישראל, עד שהוא כונה אפילו סנגורם של ישראל. אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב גילה כי התכונה הזו של אהבת ישראל הגדולה שהייתה בו נקבעה בליבו בזכות תורה מיוחדת שהוא שמע מפי הבעל שם טוב. ואותה תורה שהבעל שם טוב אמר הייתה על המשנה, כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. וכולם מכירים את ההמשך תוך פרקי אבות. והבעל שם טוב פירש שהמלאכה, כל תורה שאין עמה מלאכה, מה זאת מלאכה? הכוונה התעסקות באהבת ישראל. והוא הסביר, כדי שיהיה קיום לתורה, חייבים, מוכרחים לצרף אליה גם מלאכה, התעסקות באהבת ישראל. וההסבר הוא שהדגש שהבעל שם טוב שם על המילה מלאכה, הוא הסביר את זה התעסקות, עיסוק באהבת ישראל, כאילו מדובר היה בעסק, באיזו מלאכה שאדם מתמסר אליה. אנחנו יודעים, מה זה בעל עסק? אדם שיש לו עסק פרטי, עצמאי, הוא לא ממתין בביתו או בחנותו, שמישהו ישמע שיש לו איזושהי סחורה ויבוא לקנות אותה. הוא פותח חנות במקום סוען בדרך כלל, ברחוב ראשי, הוא תולה שלט גדול, מפרסם את הסחורה שלו ואת עצם קיומו בכל מקום אפשרי, כדי שאנשים יבואו לקנות, לראות את הסחורה ולקנות. וההסבר פה, זה הסבר שראיתי מהרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא מסביר את התורה הזו של הבעל שם טוב, שלא סתם הבעל שם טוב אמר והשתמש במונח התעסקות עסק, כי באותה דרך שבעל עסק מטפל בעסק שלו ונוהג בעסק שלו, באותה דרך בדיוק אנחנו כיהודים צריכים לעסוק באהבת ישראל. אסור לנו להמתין שיהודי, שמישהו יבוא לבקש עזרה, אלא צריך להשקיע מצידנו מחשבה ומאמץ כדי לעזור ליהודי אחר שזקוק לעזרה, לברר מה חסר לו בגשמיות וגם ברוחניות. עזרה ברוחניות היא לא פחות חשובה, וצריך ממש להתמסר כמו בעל עסק כדי למלא את מחסורו. זוהי מלאכה של אהבת ישראל, התעסקות אמיתית במצווה הזו. אבל שם טוב הקדוש לימד שהדרך לקרב יהודי לתורה ולמצוות היא דווקא על ידי עשייה טובה ליהודי בגשמיות. מלבד עצם המצווה של אהבת ישראל, שיש בעצם הגשת סיוע ליהודי אחר, פעולה כזאת מקרבת את לב הזולת, את אותו לב של יהודי שנמצא בצרה, ואז הוא גם נהיה כלי לעניינים רוחניים. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים, זה לא רק עזרה למישהו שרחוק מתורה מצוות, אלא גם כמובן, אבל גם אדם שנמצא לידינו, בסביבתנו, אם זה אפילו נער צעיר, שחסר לו משהו, ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעזור לו, אם זה אבא או אמא או דוד, אח או אחות, לעתים אי אפשר לדעת לאן תגיע אותה עזרה. ואותו ילד, אותו נער, אותו אדם, שיגיע לצומת דרכים, ויצטרך לבחור במה ובאיך, הוא יבחר בטוב. הוא יהיה כלי לקבל רוחניות, כי הוא יודע שהוא נמצא במקום טוב, במקום שבו עוזרים כהקדוש ברוך הוא ציווה. וברור שאסור להתנות איזשהו סיוע בגשמיות ליהודי, בענות מצידו, להתקדם בעניינים רוחניים, או לקבל על עצמו איזושהי מצווה כלשהי. צריך לעזור ליהודי בלי שום תנאי. אבל מה שהחידוש פה, שאנחנו רואים פה, זה שגם בעניינים גשמיים, כשעוזרים ליהודי בעניין גשמי, אז עצם העזרה הזו מקרבת את ליבו, ובסופו של דבר יכולה לגרום לכך שהוא יתקרב גם ברוחניות. זה בעצם מה שבעל שם טוב דרש מאיתנו, להתעסק, להפוך את המצווה הזאת של אהבת ישראל לעסק שלנו, למשהו שאכפת לו, שלנו, אכפת ממנו, בדיוק כמו שבעל עסק אכפת לו מהסחורה שלו ומהעסק שלו, ללכת ולחפש ולאתר איזה יהודי זקוק לעזרה, ולהירתם באמת לעשות הכל כדי שאותו יהודי יקבל את העזרה הראויה לו. אנחנו גם במהלך התוכנית היום נעסוק במעשה חסד שיראה רק אתמול, משהו שבאמת יפעים אתכם, על התגייסות מיוחדת במינה למען יהודי אחר, למען אדם שנמצא בצרה, ואתם תוכלו להיווכח כתוצאה מהסיפור הזה, שבאמת זה בידינו, זה ממש לא בשמיים, זה סביבנו. כל אחד יכול וצריך לחפש את האדם שצריך עזרה, את אותו מקום שבו הוא יכול לסייע. זה מה שמוטל עלינו כיהודים, ודאי בימי ספירת העומר, ודאי אחרי אירועים כל כך קשים שחווינו בחודש האחרון, בחודש ניסן, וכולנו תקווה שאייר, אני השם רופאיך, יהיה אחרת לגמרי, ונגיע כולנו לחג השבועות שמחים ושלבים, וכמובן יחד עם הגאולה השלמה.
יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה.
יש תקווה, כן, כולנו תקווה שבעזרת השם הימים האלו יהפכו לססון ולשמחה עבור כולנו. טוב, השבוע עיריית חיפה נקטה צעד משמעותי ביותר כנגד מה שמכונה פרשת הכימיקלים המזהמים. רעש גדול נעשה בעיר כתוצאה מאיזשהו דוח של משרד הבריאות שקישר בין הזיהום שהמפעלים שם בחיפה מנפיקים להם התושבים שם ולתחלואה, תחלואת הילדים והמבוגרים שם במחלה הידועה והקשה. והעירייה שלחה את נהגי המסעיות כדי לחסום את הכניסה למפעלים המזהמים, ורעש וססון ושמחה במרכאות התרחשו בעיר במהלך השבוע, והזיגזג כמובן בא יומיים לאחר מכן כשמשרד הבריאות חזר בו מחלק מהנתונים. בקיצור, עדיין לאף אחד לא ברור בדיוק מה קורה שם. אנחנו נדבר ונשוחח הבוקר עם מיכאל אלפר, שהוא חבר מועצת העיר מטעם דגל התורה, ונשמע ממנו על רקע, על הסיפור הזה שם בחיפה, מדוע התעוררו עכשיו, ומה אומרים שם אלפי התושבים החרדים שמתגוררים באזור חיפה, איך הם מתייחסים לכל הסיפור הזה. אנחנו כמובן נהיה כאן גם עם המאמן שלנו, מנחם זיגלבוים, נשמע ממנו עצות מועילות כמדי שבוע לשבוע, טוב הרבה יותר. יש לנו גם את אישה שבוע וגם שירים כמובן ווקלים באווירת הימים הללו ככל שיותיר לנו הזמן. מגזין שישי, אנחנו ביום שישי ערב שבת קודש, פרשת אחרי וקדושים, ה' באייר תשע"ה. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה של פרסומות ומיד מיד נשוב.
עכשיו איתכם מגזין שישי עם שימי סגל.
בוקר טוב לחבר מועצת העיר חיפה מטעם דגל התורה, מיכאל אלפר.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז חיפה עלתה לכותרות השבוע בנסיבות לא רק לא מחמיאות, אלא לא נעימות, כי מנתונים שפורסמו עולה כי שיעור הילדים שחולים לצערנו שם בעיר במחלת, לא רוצה אפילו להגיד מה, במחלה הידועה, הוא כפול ממרכז הארץ, ולכאורה כולם מפנים אצבע מאשימה לאותם מפעלים מזהמים שמצויים שם במפרץ חיפה. כל אדם שביקר אי פעם בחיפה ראה את האשן המתאמר ככה מכל מבתי הזיקוק וכולי וכולי. בוא תן לנו קצת רקע. ראשית, מה היה עד היום? מה פתאום התעוררו את הדוחות הללו לא התחילו לעשות בשנת 2015?
קודם כל, לא קטעתי אותך, גם כששמעתי שאתה אומר דברים שאני חושב שהם גם לא הופיעו בדוח, דרך אגב, בצורה הזאת, אבל הדוח הזה שדיברת עליו נערך על סקרים שהתבצעו, נתונים שנבדקו בין שנת 98 ל-2007, זה לא רלוונטי היום. עכשיו, הדוח אמר שמחצית משיעור הילדים חולים בעקבות הזום אוויר שיש בחיפה, שזה נושא שמאוד קשה לדעת בעקבות מה הילדים האלה חולים, יש המון חוות דעת לפה ולשם, ומספר הילדים בחיפה, השורה התחתונה של מספר הילדים בחיפה שחולים באותה מחלה הוא נמוך יותר מאשר בערים אחרות, ולפי נתונים של משרד הבריאות, של הרשם הלאומי למחלת הסרטן במשרד הבריאות, הנתונים הם כאלה שחיפה נמצאת ירושלים, תל אביב, באר שבע, כל אזור השפלה, למעט הגולן ויהודה ושומרון, חיפה נמצאת במקום הטוב ביותר.
אז על מה יצאה המאומה שגם העירייה שאתה חבר בה החליטה לנקוט צעדים באמת חריגים עד כדי חסימת אותם מפעלים מזהמים?
עיריית חיפה, נושא של זיהום האוויר הוא נושא חשוב, ואתה יודע, יש איזושהי אמירה שאומרת כשאנחנו נטסים במטוס, אנחנו פחות פוחדים מאיזשהו ניתוח שאנחנו מבצעים, כי בניתוח הרופא לא שותף לאותו סיכון שאנחנו נמצאים בו, והטייס כן, זה כן נכון, לא נכון, זה אמירה שאומרים אותה. הטייס נוסע יחד איתנו. אנחנו כולנו גרים פה, וכל האנשים שנמצאים בעיריית חיפה הם אנשים תושבי חיפה, והבריאות של הציבור חשובה להם, והם חלק מאותו ציבור. עכשיו,
תראה, אני מבין את הגישה שלך, אני מבין את הגישה שלך, סליחה. אני מבין את הגישה שלך, כי אתה בסופו של דבר נציג הקהילה החרדית, אחד מהנציגים שם בחיפה, בחיפה מתגוררים אלפי חרדים, באמת אלפי, והעיר הולכת ומתפתחת בכל מה שקשור למגזר החרדי, ואני מבין את הרצון שלא להבהיל או שלא לגרום לאנשים שחשבו לעבור לשם, מי לעבור לשם. אבל השאלה היא, בפועל, כולנו היינו עדים למה שקורה שם, יש איזשהו קול זעקה מצד תושבים, תן תשובה שהיא אמיתית יותר, שהיא באמת, בלי, שים רגע את הציבור החרדי בצד, עוד מעט נגיע אליו, כי אנחנו יודעים שהציבור החרדי מאוד טוב לו, ונוח לו שם.
לא, אנחנו חלק מהעניין, והנושא של הבריאות נושא חשוב, אנחנו מצווים על זה נשמרתם, ואם יש בעיה, אין לי שום אינטרס אחר, מעבר לעובדה שצריך לעשות את הדברים, שהבעיה הזו לא תהיה קיימת.
אז על מה היה הרעש?
הבעיה הזו לא צריך לגור פה. הרעש היה, עיריית חיפה עושה מאמצים במשך שנים לטפל בעניין הזה, ואני חבר ועדה מקומית, וכל בקשה ללגליזציה שמגיעה מהמפעלים, או בקשה לתוספת ביטן לשומר, מפילים עליהם את הצורך להביא אישור לכל מתקן כזה שנמצא בתוך המתחם, והמצב הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. יש לנו בתוך הוועדה נציגים ממשרד הבריאות, נציגי ממשלה מהמשרד לאיכות הסביבה, ואנחנו עושים מאמצים, אף מפעל לא מקבל אישור להפעיל שום דבר לפני שיש את האישור של אותם גורמי ממשלה.
אתה ישן בשקט בלילה עם המפעלים במצב היום?
מקבלת דוח שהוא שונה לגמרי מהדוחות שהיא קיבלה במשך שנים. במשך שנים מספרים לנו על ירידה משמעותית מאוד מזיהום האוויר, ברמות של 70%. דוח כזה הוא דוח שמפתיע. עכשיו כשקורה דבר כזה, עיריית חיפה אומרת, אנחנו מכירים מציאות אחרת, אבל אם מדינת ישראל, הממשלה, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, מכיר נתונים אחרים, אז אנחנו סוגרים את המפעלים עד שנדע מהם נתוני האמת. עכשיו משרד הבריאות חזר בו מאותו דוח שיצא.
שזה אגב תמוע באופן...
הנושא הזה תמוע, אני לא יודע להשיב על זה, אני לא מייצג את משרד הבריאות. אני כן יכול להגיד לך שהדוחות שהוצגו בפנינו ולפני 4 חודשים ביוזמת חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה, הייתה ישיבת מועצה בנושא הזה, והגיעו מנכ"לים של משרדי ממשלה, ביניהם משרד לאיכות הסביבה, ואמרו לנו נתונים אחרים מה שמענו בשבוע האחרון, אחרים לגמרי, הציגו גרפים על שיפור מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יצאנו מעודדים מאותה ישיבת ממשלה, ככה שמה שקרה השבוע הייתה הפתעה לתושבי חיפה, ולנו, לאלה שחושבים ורואים את הנתונים האלה ו... כמי שהוצגו בפנינו אותם נתונים, היינו מופתעים לחלוטין.
לו אתה, לסיום, אמר הרב אלפר, לו אתה ראש העיר ובידך לעשות ולשנות באמת, מה היית משנה בעיר חיפה, בכל הקשור לנושאים האלה?
העיר חיפה, העיר נמל, והמפעלים האלה לא מפעלים שיכולים לזוז מפה, כי הם מקבלים את אותם חומרים דרך הים, ואין מישהו שחושב שהמפעלים האלה לא יהיו פה. חיפה, עיר שהיא עיר מאוד ירוקה, אתה תצפה על חיפה מאיזשהו מקום בקרמל, ואתה תראה שאני חושב שהיא עיר הירוקה ביותר במדינת ישראל. יש פה איזשהו קונפליקט, אז זיהום האוויר מתחבורה בחיפה הוא מהנמוכים בארץ. תיסע פה, אין פה פקקים, אין פה זיהום אוויר כבד מתחבורה, המסעיות לא נוסעות בתוך העיר, יצרו להם כבישים עוקפים. לצורך העניין, זיהום אוויר מתחבורה באזור המרכז הוא בשיעור מאוד מאוד גבוה, ולכן במכלול זיהום האוויר שיש בחיפה הוא נמוך יותר ממה שיש בתל אביב. וכשבודקים מאיפה זיהום האוויר, אז בתל אביב הוא נובע מתחבורה ובחיפה הוא נובע ממפעלים, והזיהום האוויר ממפעלים הוא פחות סלחני, כי כנראה ניתן לטפל בו, ואנחנו נטפל בו ונחמיר יותר את החיפה סביב העניין הזה, וכולנו נהיה יותר קפדנים בוועדה המקומית שמאשרים להם כל מיני בקשות שמובעות ומובעות כל הזמן. אני חושב שבסוף היום זה יגביר את האכיפה, וזה יביא לשיפור נוסף בנושא של זיהום האוויר. אני לא חושב שיש פה מציאות שהיא קטסטרופלית. אגב, אני בישיבה דחופה שהתקיימה מיד אחרי פרסום הדוח הזה, ישיבת הנהלה, העליתי הצעה להביא איזושהי חברה חיצונית. יש לנו פה חברה קנדית שעושה תיאור של מי הקישון, היא חברה שמתמחה בתחום הזה. עיריית חיפה כנראה תזכור בודקים חיצוניים, בינלאומיים, שיעשו פה בדיקה, והאמת היא תהיה אמת אחת.
כן, והצלחו להתמודד כמובן עם הדוח הבאמת מפוקפק של משרד הבריאות, שהגיש דוח וחזר בו אחרי יומיים, אבל אנחנו שומעים שאתם עושים מה שצריך. מיכאל אלפר, חבר מועצת העיר חיפה, אנחנו רוצים להודות לך.
הציבור החרדי, אתה הזכרת את הנושא, אני בכל זאת מייצג את הציבור החרדי בעיר חיפה, בין היתר. אנחנו, מערכת בחירות האחרונות, אני חושב שזה מהווה איזושהי אינדיקציה. אנחנו נמצאים אחרי ירושלים, בית שמש, בני ברק, אשדוד, חיפה ואלעד מתמודדים על אותה משבט מבחינת המספר
הכמות. כן, אנחנו יודעים שזה רק הולך וגדל.
זה הולך וגדל, בחירות לעירייה, אנחנו מפלגת שסג, שאני עומד בראשה, 4 נציגים במועצת העיר, שזה, אנחנו מפלגה, יחד עם ראש העיר, אנחנו 2 המפלגות הגדולות, 10,500 קולות, אנחנו בתוך מערכת החינוך החיפאית, שהיא מערכת חינוך קטנה, זה עיר של 300,000 תושבים, אנחנו 14%.
זה רק מסביר את העובדה שבחרתי בך כמרואיין, כי אין ספק שיש לכם כוח שם בעירייה, ונקווה שהכוח הזה ילך ויגדל, ותעשו גם בנושא הזה, אתה יודע, זה נושא שלא תמיד מעניין אותנו כציבור חרדי, אנחנו תמיד נוהגים, ובדרך כלל משתדלים להתעסק במוסדות שלנו, בדברים הקרובים.
בדיוק,
בדיוק. אוקיי, מיכאל אלפר, חבר מועצת העיר חיפה, נציג הציבור החרדי, אנחנו רוצים להודות לך, ותבשר רק בשורות טובות. ערב שבת שלום. ואנחנו, מהבריאות שם בחיפה, אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בבריאות ולומר בוקר טוב לך, אלי עובדיה, מנהל מרחב בני ברק במכבי שירותי בריאות.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אז כן, גם אתם דואגים לנושא הזה של בריאות, ואנחנו מתבשרים עכשיו על מרפאת שבת שאתם משיקים בימים האחרונים בבני ברק. מרפאה שכולם מבינים את הצורך בה, מרפאה שתיתן שירות, כמובן על ידי נוכרי. ספר לנו מה, איך זה התגלגל לכדי פתיחה.
אז כמו שציינת, מכבי שירותי בריאות בבני ברק עובדת באופן מאוד 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 קשוב לצרכי האוכלוסייה בעיר בכלל, מבוטחי מכבי בפרט, בכל מה שקשור לנגישות של הציבור, של השירות הרפואי, של הזמינות וגם של הפריסה שלו. אין ספק שהשירות הזה של שירותים רפואיים בשבתות וחגי ישראל זה נושא שהוא חשוב ומאוד מאוד 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 נדרש ונצרך. ובפריסה שלנו שהסתכלנו על כל רחבי בני ברק, ראינו לנכון להביא גם את כל אזור דרום העיר. אני מדבר על כל אזור של
שכונת ויז'ניץ,
קהילות יעקב, מרכז בעלי מלאכה, וכמובן שיכון ויז'ניץ, לתת שם שירות של מוקד שבת, מרפאה של רופא ואח, כמובן נוכרים, בשבתות וחגי ישראל. המרפאה פועלת שעה לפני כניסת השבת ועד חצות, ולמחרת משעה 9 בבוקר ועד שעה לאחר יציאת שבת חג. המקום ראוי לציין מונגש כמובן לנכים, לעגלות, הוא נמצא במפלס הרחוב, הגישה אליו הוא מאוד 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 נוחה.
רחוב קיבוץ גלויות 24,
נכון, צריך לומר, קיבוץ גלויות, רחוב קיבוץ גלויות 24, במקום מתפקדת במהלך כל השבוע מרפאת מומחים של מכבי, גם זה ראוי לציין, עם רופאים, רופאי משפחה, ילדים.
זה בוודאי, חברי מכבי גם מכירים. תגיד לי, מה עושים אותם אלו שעדיין אינם חברי מכבי, מקבלים שירות במרפאת שבת הזו? יכולים לקבל שירות?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. הרעיון שלנו לתת שירות רפואי בשבתות וחגי ישראל לכל אדם באשר הוא שמרגיש צורך לבוא ולקבל טיפול במהלך השבת. כל אחד מוזמן, כל מי שמרגיש שיש לו צורך לבוא ולראות רופא מוזמן להגיע. כמובן שהטבה למכבי זה שזה ללא עלות לחברה מכבי, ללא עלות כספית, אבל כל אחד מוזמן להגיע.
טוב, אנחנו נקווה כמובן שיגיעו לכם רק בנסיבות טובות. אלי עובדיה, מנהל מרחב בני ברק במכבי.
ברשותך, רק הייתי רוצה לציין שאם הזכרתי שפתיחת המרפאה הזאת היא חלק מפריסת שירותים כוללת בעיר, אז ראוי לציין שבעזרת השם אנחנו בהכנות אחרונות לקראת פתיחת המרכז הרפואי שלנו.
אין מישהו שעובר ברבי עקיבא.
אין מישהו שלא רואה את המגדל הזה, את הבניין יפה, שירכז בתוכו באמת את שירותי רפואה מהמדרגה הראשונה.
בהחלט.
פינת ירושלים, רבי עקיבא פינת ירושלים, ועוד בשורה שיש לי לבשר, זה גם שבעזרת השם, במהלך החודש הקרוב אנחנו עתידים לפתוח עוד מרפאה באזור הצפון, צפון מזרחי של העיר, בשיכון ה' מול מרכז רימונים, ששם גם כן אנחנו הולכים לפתוח מרפאת מומחים, שגם כן משתלבת עם כל המגמה שלנו לפרוס ולהנגיש ולתת כמה שיותר קרוב וזמין ומקצועי.
מתוך תקווה שכולם יהיו בריאים. אלי עובדיה, מנהל מרחב בני ברק במכבי שירותי בריאות, תודה רבה לך.
כל טוב ושבת שלום.
שבת שלום, עכשיו פרסומת.
עכשיו איתכם, מגזין שישי עם שימי סגל.
בוקר טוב מנחם זיגלבוים.
בוקר טוב שימי.
צריך גם לומר קיץ בריא, חזרנו אחרי חופשה ממושכת של חג הפסח. איך אתה מרגיש?
כן, כן. אתה יודע, הקיץ לפנינו, השמש מהירה, יש כוחות.
יפה, יפה. אתה יודע שבמהלך הפסח נפגשתי עם אנשים שונים, ושאלתי אותם, כמו תמיד, ככה, על פינות כאילו ואחרות בתוכנית, על התוכנית עצמה, וכל אחד נותן את התובנות שלו ואת ההערות שלו, ועל התוכנית שלך, אני מוכרח לומר, כולם מפרגנים, וניסיתי ככה לברר למה, כי בסדר, זה שאתה נחמד...
התוכנית שלך,
הפינה שלי. התוכנית, כן, סליחה, נכון, התוכנית שלי בפינה הזו יחד איתך, ואנשים אמרו, מה שטוב לנו שם זה המיקוד הזה, פעם בשבוע לתת לנו איזושהי משימה שאנחנו מנסים לעבוד עליה, כי ישנם הרבה פינות בתוכניות שונות שעוסקות באימון אישי, בקאוצ'ינג, אבל מדברים על כל כך הרבה דברים ואתה מרגיש שאתה לא מוצא את עצמך, ובאמת אנחנו משתדלים תמיד לשים דגש על איזשהו משהו מסוים, על נושא אחד שכל אחד יכול לקחת איתו למשך השבוע ולנסות להתגבר עליו, אז מגיע לך ישר כוח, ועל מה נשוחח היום?
נעים לשמוע, נעים לשמוע, אני אעביר את המילים הטובות גם לאנשים הבאים.
טוב.
אני רוצה לספר לך משהו קטן שהיה שבוע בחדר האימון. הגיע ליהודי, דווקא לא שומר מצוות, אבל אדם מאוד נחמד ככה. אחרי 3/4 שעה של שיחה, הוא אומר לי שהוא רוצה לספר לי על שתי הצלחות נחמדות, כלשונו, שהיו לו השבוע. אז שאלתי אותו, למה אתה בוחר רק עכשיו לספר לזה ולא בהתחלה? אז הוא ככה פתח עליי זוג עיניים ואמר, מה פורס? הוא אומר, לרופא מגיעים לספר מה כואב ולא למה אני בריא. אבל גם כאן, אני באתי לספר לך על הדברים הלא טובים, ואחרי זה, בסוף, כבר יש לנו כמה דקות, אני אספר לך על הדברים הטובים. אמרתי לו שהוא צודק, אבל לרופא הם מגיעים כדי להתרפא, ולא כדי להיות חולה או להתעסק במחלה. כלומר, זה לא רק עניין של מינוחים כאלה ואחרים, או סמנטיקה, אלא עניין של מהות. במה אני בוחר להתמקד? לא סתם בתי חולים הפכו להיות מרכזים רפואיים. חולה מגיע לא כדי להיות חולה שם, אלא הוא מגיע כדי להיות בריא שם. רופא שמגיע לעבודה שלו בבוקר, הוא מגיע כדי לרפא ולא רק כדי לפגוש חולים. וזה עניין מהותי. כשאדם בא לפגישה ובוחר מהרצון שלו להתחיל לספר את הדברים החיוביים, מהמקום החיובי, את ההצלחות שלו, זה אומר שקוד החשיבה הפנימי שלו הוא במה אני טוב, במה אני מצליח. ואחרי זה הוא מחפש או הוא בא לדבר גם על הדברים במה אני יכול להשתפר עוד, כי תרבות של צמיחה ותרבות של התפתחות מגיעה ממה שיש ולא ממה שאין. כשאדם בוחר להתחיל פגישה כזו או אחרת עם הדברים הטובים שלו, הוא בעצם משדר ובראש ובראשונה לעצמו, הנה אני מסוגל, עשיתי כך וכך והצלחתי, זה אומר שכעת אני פנוי ומוכן להמשיך הלאה, להתפתח, לצמוח, להתעצם וכן הלאה. וכאן הוא עובר לשלב הבא, מה שעדיין חסר או מה שהוא עדיין לא הצליח. וקוד החשיבה שלנו הוא בעצם המפתח גם להתנהגות שלנו. יש אנשים שתמיד הולכים בתחושה מרירה, אני כזה ואני כך ואני כך ואני לא אצליח לעשות את זה, ואני תמיד אוכל לא תאהב, ועוד שלל סגנונות חשיבה שליליים כאלה. וככל שאדם הולך עם תחושה כזאת, היא תתקבע בתוך הנפש שלו, והוא לא רק שהוא ימין לזה באמת בסוף, אלא גם התחיל להתנהג מלכתחילה באופן שהוא, מה שהוא יעשה, הוא מלכתחילה הוא לא יצליח. למה? כי הוא מושך את הדבר השלילי על עצמו. וכן להפך, כשאדם הולך ואומר, אני הולך להצליח, ואני אצליח, והצלחתי, ואני מתחיל עם הדברים הטובים, אז מכאן הוא יכול להתקדם על הקדימה. אני חושב ככה, כפרשנות אישית שלי, לא ראיתי את זה בשום מקום, שזה אחת הסיבות שאנחנו פותחים את היום עם מודה אני. עם מה שיש, תודה לך השם על מה שנתת לי. תודה שפקחת לי את העיניים, פקח עיוורים, ומתיר אסורים, וזוקף כפופים, והגב שלי ישר וכו' וכו'. כי כשאני הולך להתחיל לעשות את היום, כל צמיחה מתחילה מתוך הכרה ממה שיש לי וכמה הרבה יש לי. ואם יש לי, אז אני רוצה להשתמש בכל זה כדי לעשות את הדברים נכון. וכן להפך, כשאדם מתחיל עם מה שאין לו, והוא תמיד מבקר, יכול להיות לי יותר ויכול להיות ככה וככה וככה, אז הוא לא יצמח מזה, הוא לא יגיע לזה לשום מקום. אני אסיים באיזשהו סיפור ככה, אמירה חסידית, על הבעל שם טוב שתמיד היה הולך עוד לפני תקופת הבעל שם טוב, כשעוד היה צדיק נסתר, היה תמיד מגיע לעיירות קטנות ושואל יהודים, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך הפרנסה, והוא היה מחכה תמיד שיהודים יגידו ברוך השם, תודה לשם, תודה על מה שיש וכו'. פעם אחת הוא פגש איזשהו יהודי ככה רציני יותר מדי, והוא ישב ככה מול ספר ואיין בו, והוא שואל אותו, מה שלומך? הוא לא עונה, הוא שואל אותו איך אתה מרגיש, לא עונה. בסוף הוא אומר לו, אתה גזלת את הפרנסה של הקדוש ברוך הוא. הוא פתח עיניים ואומר, מה פרוש הפעם? הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מתפרנס? אז הוא אומר לו, כן, אנחנו אומרים כל בוקר, ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל. ואתה הקדוש ברוך הוא יושב, כלומר מתפרנס מהתהילות השבחים של עם ישראל. זה הסיפור עצמו. וכשאתה לא, כששאלת אותך מה נשמע והתחמקת מתשובה, כאילו גזלת את התהילות ואת הפרנסה של הקדוש ברוך הוא. ולאור הנקודה הזאת שאיתה עסקנו ודיברנו, כשבאים ליהודי ושואלים אותו מה שלומך, והוא מתחיל לענות ממה שיש לו, שבח על הכל, מה שיש לי, ועל מה שקיבלתי, ועל מה שזה, אני רוצה עוד, אני רוצה להתקדם, אני רוצה שיהיה לי יותר ממה שיש להם, אבל כשהוא מתחיל עם מה שהקדוש ברוך הוא נותן, זה ברכה הכי גדולה שיכולה להיות.
טוב, אנחנו מלקטים את האמרות הללו ומקווים גם ליישם אותם במהלך השבוע, כמו שהבטחנו. מנחם זיגלבוים, כמו תמיד, מועיל בעיקר, מרתק זה רגיל כבר.
רק טוב.
אמן ואמן, ערב שבת שלום. ועכשיו לאיש השבוע. איש השבוע שלנו הוא חיים קליגר, מוכר לכולם כמנכ״ל המגזין זמן, אבל מה שאתם לא יודעים או לא מכירים באישיותו של חיים קליגר זה שהוא איש חסד בדמו ובנשמתו. לפני תקופה לא ארוכה חיים קליגר הקים קבוצת וואטסאפ משותפת לאנשי חסד מכל הארגונים בישראל, כמעט מכל הארגונים, וגם כאלו שהם אנשי חסד קהילתיים, מעורים בקהילה, כל אחד בקהילתו הוא. ולמה אני מספר לכם את זה? כי אתמול נחגגה בבית הרפואה שיבא חגיגת בר מצווה שהייתה מצד אחד מצמררת אבל מרגשת במיוחד לנער שבבוקר לצערנו הרב נקטעו שתי כפות ידיו כתוצאה מכך שהוא טיפס על עמוד חשמל והתחשמל. ונודע לחיים קליגר שהילד הזה היה אמור לחגוג אתמול חגיגת בר מצווה שכמובן בוטלה כתוצאה מהאירוע הקשה כאשר בני משפחתו סובבים אותו בבית הרפואה. תוך פחות משעה אורגנה מסיבת חגיגת בר מצווה שם בבית הרפואה, כשאני לא צריך אפילו להסביר לכם במה מדובר. כל ארגון נתן את מה שיש לו, כל אדם ששותף לקבוצה הביא את שלו, והתוצאה הייתה פשוט באמת יותר ממרגשת, הרבה יותר ממרגשת. לא היה אדם שלא הזיל דמעה שם בחגיגה הזו. אנחנו רוצים לומר לך בוקר טוב, חיים קליגר.
בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים. תרשה לי רגע להתפרץ, מה שנקרא, על ההתחלה, ולהעביר את התואר של איש השבוע לאשת השבוע לאשתי, בגלל שלפני 3 או 4 שנים, היה לנו פעם איזושהי שיחה בינינו על כל הטכנולוגיה, והיא נתנה לי תיאור שתפס אותי, ואני הולך איתו קדימה. היא אמרה לי שהטכנולוגיה שקיימת היום היא כמו סכין. אפשר להשתמש בו חלילה ולהיחתך, אפשר להשתמש בו ולחתוך
סלט,
עוגה טובה או בשר.
אוקיי.
והיא אמרה לי, צריך לקחת את הטכנולוגיה ולהשתמש בה נכון. ובעצם אני רוצה, מה שנקרא, קצת להוריד את השבחים שמורעפים עליי בכמה שעות האחרונות, ולהסביר שבעצם לקחנו טכנולוגיה מאוד פשוטה שנקראת וואטסאפ, ופשוט הבנו מה אפשר לעשות בה, חיברנו אליה אנשים. זה לא אני, זה אנשים באמת, כמו שאמרת, מכל הארגונים פרטיים וארגונים גדולים יותר, וארגונים של איש אחד, וארגונים של עשרות או מאות אנשים, שמהשעה 2:37, אם אני זוכר את השעה המדויקת, שעלתה בקבוצה הודעה על ידי יהודי, שהיה פה במקרה בארץ מארצות הברית, ששמו סם ולדמן, שהוא היה בבית חולים ועזר בטיפול עם הילד משהו, הוא העלה את הפנייה הזאת בקבוצה. תוך 10 דקות הרגענו איזושהי היררכיה, מי מטפל במה. בחור יקר ונפלא בשם מוטי מנדל, ובחור יקר ונפלא בשם ישראל ירת, לקחו את הפיקוד על הדבר הזה. פתחנו קבוצה בצד נוספת כדי לא להפריע, וצירפנו לשם משהו כמו 15 איש, ובשעה 7 בערב, אתה פשוט נכנסת לאולם שמחות,
בתוך בית הרפואה, כן.
בניין שנקרא בית רחשי לב, בתוך בית הרפואה, נתנו את המקום, הלוגיסטיקה מסביב, הגברה, בלונים, סעודה, שולחנות ארוחים, מזכרת על השולחן.
כן, התפלט, ראיתי אפילו מזכרת, צריך לומר, גם וקסברג וגם הומינר, שנרתמו למשימה, ממש חברות מכל קצוות הקשת.
אני אומר לך, זה פשוט לא יאומן. ואני אומר לכולם, היפה שאף אחד פה לא מחפש קרדיט, ואף אחד לא רוצה להיות בפרונט, ואף אחד לא רוצה את הקדימה. רצו דבר אחד, שהילד, אסף, ייכנס לאולם, ושנראה חיוך על הפנים שלו.
והצלחתם.
את המשימה הזאת עשו כולם יחד ובגדול.
צריך רק להזכיר, ברשותך חיים, מדובר כאן על ארגון קייטרינג, ארגון מתנה, ארגון תזמורת, זמרים, הגברת, צלמים, את המקום, כמו שאמרת, את המקום לערוך בו, את הכיבוד, את השתייה, את האנשים שיסמכו, חד פעמי, כמובן כל הכלים, רבנים שהגיעו, ליווי רפואי כמובן שהיה צריך.
הרבנים הראשיים לישראל, גם הרב הספרדי, גם הרב האשכנזי. זה מתחיל בלוגיסטיקה של להעביר את הילד, לעזוב, לקבל את האישור מהצוות הרפואי, להוציא את הילד מטיפול נמרץ, הילד היה בטיפול נמרץ.
מה שמעת מההורים שלו, חיים, ברגע שהוא נכנס לאולם, מה ראית על פנים?
תשמע, אתה רואה את האמא עומדת, בוכה, ולא יודעת על מה להסתכל קודם, על האמבולנס שנפתח, והילד יורד עם מיטה, עם צינורות מסביבו, עם, 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 עם רופאה בחירה, ואני שומע שזאת אישה שהיא מלאך שמלווה אותו בטיפול נמרץ, האם להסתכל לכיוון האולם, לראות את המאות האנשים שנמצאים, האם להסתכל על הזמר שמחזיק במיקרופון ושר, ערה לסמט, האם להסתכל על הפלשים ועל המצלמות, היא לא ידעה לאיפה להסתכל. ואחרי שתי דקות אני אומר לך שמהדמעות היא לא יכלה לראות שום דבר. פשוט מרגש ו... הגיעו יד אליעזר, כן? הביאו מתנה לילד. מעבר לעזרה, מעבר לזה, אנשים זכרו את הפרטים הכי קטנים.
צריך להודות גם לאותם אלו שפשוט הגיעו לשמח. אנשים מעבר לאותם ארגונים ואנשי חסד, פשוט נקראו אנשים לבוא ולשמח שם, ואני מבין שהמקום היה הומה אדם. תשמע, חיים... אחורי
ישיבה מכל הצבעים, מכל הגוונים, מכל הסוגים, חסידים וליטאים, כיפות סרוגות, כיפות שחורות, אני אומר לך...
עם ישראל היה... בתפארתו.
איך אמרתי ככה כשדיברתי מילה? אמרתי, חברים, חגיגת עצמאות אמיתית. כל היום עצמאות. חגיגת עצמאות אמיתית. יהודים מארצות הברית, המשפחה בכלל מרמת הגולן, ארגונים חרדים מכל רחבי הארץ, אנשים פרטיים שבאו. אם יש עצמאות בישראל, זאת חגיגת עצמאות אמיתית.
טוב, מה נאמר, אנחנו מצדיעים לך כמובן ולכולם, ובשניות שנותרו לנו רק נציין שאת אותה יוזמה שלך להקים את הקבוצה הזו, אתה ביצעת לילוי נשמתו של גיסך, שנפטר בנסיבות טרגיות כמובן.
אתמול כשהגענו לבית הרפואה אמרתי לאשתי יעל, את רואה, אנחנו סוגרים מעגל, ישראל נפטר בתל השומר. ופה אנחנו עושים את האירוע הזה.
ממש, אין ספק שזה היה לעילוי נשמתו, וכמובן לזכותו של הילד הזה, שכולנו תקווה שיתושש, ותהיה לו רפואה שלמה. אין ספק, חיים, אתם, כל מי שהתעסק ונגע באירוע הזה אתמול, בוודאי עורר רעש בשמיים למעלה, בימים כאלו שאנחנו כל כך זקוקים לחסד הזה, לחיבור, לאחדות בעם ישראל, ואין ספק שזה מקרב את הקהילה השלמה והקרובה. נקווה שבאמת תוכלו להתעסק בחסד, אבל רק בדברים טובים ודברים משמחים. נגיד יחד
כולם, שבת היא מלזוק רפואה קרובה לבוא.
בהחלט, שבת היא מלזוק רפואה קרובה לבוא, לא, לילד הזה ולכל עם ישראל. חיים קליגר, מנכ"ל המגזין זמן, ומי שעומד בראש הקבוצה הזו, חסד בישראל, אנחנו רוצים להודות לך. שבת שלום.
תודה לך, שימי, תודה למאזינים, שבת שלום.
זהו, בזאת סיימנו, הצדענו למי שצריך, ערכנו את מי שצריך, מקווים שנהנתם בשעה הזו. הייתי איתכם שימי סגל כאן בשעה הזו, נודה לאשר גרייבר על ההפקה, נודה לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, לכל מי שעוזר ומסייע, לבצלאל כאן, מנהל התוכניות ברדיו קול חי. תודה לכם שהייתם איתנו קשובים בשעה הזו. תודה לקדוש ברוך הוא על כל החסד שעושה איתנו בכל רגע ורגע. נאחל לכולכם, לכולנו, שבת שלום ורק בשורות טובות.